נאמר שלום גם לצופים באתר ליבה וגם למאזינים שלנו בגלי ישראל, שם השיעור משודר בימי שישי בשלוש, וברוכים הבאים אתם כאן וגם ביציע. כרגיל אני אגיד, יש אחלה מקומות ביציע למי שמצטרף עכשיו, ממש אחלה מקומות. אנחנו מתנצלים שדפי המקורות נגמרו, נתי צנעני מצלם כמה מאות כל שבוע ונשתדל להגדיל את המספר של דפי המקורות. ברוכים הבאים לשיעור הכנה ליום העצמאות, שיעור הכנה ליום העצמאות הבא. אנחנו צריכים להתחיל להתכונן, ופרשת השבוע זה הסיפור, ואם זה הולך להיות יום העצמאות ה-70, אז בכלל, ממש מצא לקיומה של מדינה יהודית דמוקרטית, זה מה שאני מצאתי לפחות, בפרשות שנקרא בשבת, אחרי מות וקדושים, שתי פרשות שנקרא ביחד, אחרי מות קדושים. בימים אלה, פורסם מחקר של אוניברסיטת קולומביה, מחקר רציני מאוד, שגם האום אימץ אותו, מחקר ששמו מדד האושר. אני רוצה שנראה יחד את התוצאות על המדינות המאושרות בעולם, אוקיי? המדינה הכי מאושרת, לפי כל המדדים שהם גם אובייקטיביים, נגיד תל"ג ותוחלת חיים, וגם סובייקטיביים, כמה אנשים מעריכים בעצמם את האיכות חיים שלהם, את החופש שיש להם, את ה... יחס שלהם לשלטונות, את הלכידות החברתית, את הנטייה שלהם לתרום. בקיצור, גם אובייקטיבי, גם סובייקטיבי, אלה הנתונים. נורווגיה, דנמרק, איסלנד, שוויץ, פינלנד, הולנד, קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה, שוודיה. עד כאן מדינות ניטרליות, שלא לחלקן, משעממות די ברובן, מאוד רגועות, מאוד שלבות. ובמקום ה-11, מדינה קטנה, מוקפת אויבים במזרח התיכון, צפופה ועצבנית, שלא יורדת מסדר היום החדשותי ליום אחד של הגלובוס כולו, מדינה ושמה ישראל. יותר מאושרת מארצות הברית ומבריטניה, מגרמניה ומבלגיה ומאירלנד ומלוקסנבורג ומוודאי כל המדינות במרחב, סוריה נגיד מקום אחד לפני האחרון. והשאלה היא, כן, השאלה היא למה? וכל החוקרים בארץ שראינו את פרופסור יורם יובל, דוקטור טל בן שחר, הרבה פסיכולוגים, מומחים, כולם חזרו על אותה מילה, משמעות. תחושת המשמעות בחיים שלנו כאן, תחושת משמעות שנובעת מעצם קיומנו, מספקת לאדם גם אושר. כלומר, משמעות נותנת לאדם תחושה טובה יותר, תחושה איכותית יותר של החיים שלו, והשאלה היא, במלאת עוד 170, מה המשמעות? מה הולכת להיות גם בעתיד משמעות המדינה, אחרי שביצרנו ברוך השם והבטחנו את קיומה. שמעתי ברדיו השבוע את הרב דוב ביגון, ראש מכון מאיר פה בירושלים, אומר שבשנים הראשונות זה כמו תינוק, מתעסקים יותר עם הגדילה של הילד, כן, מה הוא אוכל ואיך הוא ישן, עם הצרכים היותר פיזיים, אבל בגיל יותר מבוגר אתה כבר מצפה לצרכים יותר רוחניים, של, של, של משמעות, של חינוך, של לימוד, וכך גם עם המדינה. המשמעות, אני חושבת, שלא סתם ניתנת לנו כל שנה, אני בשנים האחרונות בודקת את זה, ופרשת קדושים איכשהו תמיד יוצאת סביב היי בייר, קצת לפני, קצת אחרי, פרשה מאוד משמעותית, עוד נגלה מה צפון בה, חלק ממה שצפון, פרשה שהפרשנים אומרים שנאמרה לכל העם, נאמרה מה שנקרא בהקהל, נאמרה לציבור, נאמרה לחברה. פרשה שהרב שמשון רפאל הירש אומר עליה, שחלקה היא מדברת לכלל הלאומי, פרשה שבעצם אומרת לנו, כשתבואו אל הארץ, מה אתם אמורים לעשות? ואני בחרתי חמישה עקרונות, לא אני, אלא הרבה פרשנים לאורך הדורות, אנחנו נעיר חמישה עקרונות, שהפרשה בעצם נותנת לנו כעצה טובה, או כהנחיה, שוב, כאיזה מצא, תשתית, בסיס, לקיום שלנו כאן, גם כפרטים, וגם כלאום, כאומה. ממש אפשר להגיד, אנו מכריזים בזאת, ולהתחיל לקרוא את פרשת קדושים, ואת מה שהיא באמת מגלה לנו על עצמנו, ובעיקר בעיקר על עצמנו במקום הזה. העיקרון הראשון, והמאוד לא פוליטיקלי קורקט, שהפרשה מבקשת מאיתנו לנצור בבואנו למקום המיוחד הזה על פני כדור הארץ, זה שיש קשר בין המעשים שלנו לבין התוצאות. במובן מסוים אפשר להגיד, אם אז, או יתנו, יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו, הסיסמה המפורסמת של ביבי. עכשיו, למה אני אמרתי שזה לא פוליטיקלי קורקט? כי יש לנו פה בעיה. עשרות שנים אני הייתי כתבת לענייני דתות, זה נשמע כזה אוניברסלי, כתבת לענייני דתות, בבוקר עם הרי קרישנה ועם בודה ומגמות בנצרות, ובכלל בערב אני בגנים הבאיים, כן, עוזרת להם שם בגינה, מה זה כתבתם לענייני דתות? בסוף זה כתבתנו לענייני ליצמן, אבל זה לא נשמע טוב, אז ככה קוראים לזה יותר קוסמופוליטי. אבל בתור כתבתנו לענייני דתות, הרבה מהג'וב, הרבה מהעבודה היה לתפוס רבנים בהתבטאויות כאלה, שבעצם אומרות, האסון X קרה בגלל שלא שמרו על Y. ואז אנחנו קוראים כזאת כותרת ואומרים, אוף, או איזה פרימיטיבי. זה חלק מהמסגור, מסגור זה פריימינג באקדמית, מונח תקשורתי, מהמסגור של היהדות. נו, מין עבודה זרה כזאת. זה קרה בגלל זה. ואז אתה אומר, מי שמחה? ואיך אתה יודע חשבונות שמיים? ולמה אתה בדיוק אומר ככה על ככה? וזה קרה בגלל זה, גורם לנו הרבה מאוד פעמים להירתה, ובצדק מגישה כזאת שכאילו, מה, נו, באמת, אתה יודע למה זה קרה, מי יודע, וזאת הדרך להגיד את זה לציבור, נגיד שיש לנו איזה כיוון, העם צריך להתחזק במשהו, אז ככה, זה, בוא נגיד, כל הצדדים אשמים בזה, כרגיל, הדתיים והחילונים והתקשורת, וזה שיח עקום כזה, שמוציא כותרות נורא מעליבות. אז ברוך השם, קודם כל, הפסקתי, אבל השורש של זה, אני חושבת שאנחנו כל כך נבהלים, שאולי אנחנו מתרחקים יותר מדי, כי מה, אין סיבה ותוצאה, אין קשר בין מעשים לבין מה שהם גורמים בעולם הזה? יש. רק שוב, אנחנו לא יורדים לרזולוציות נמוכות, אנחנו תמיד נאשים את מה שלא מתאים לנו, אבל בשורש של הדברים אומרת לנו התורה שהקשר שלנו למקום הזה בעצם מחייב אותנו. כלומר, ארץ ישראל דורשת מאיתנו איזה רף כניסה, יש קוד התנהגות שהמקום הזה דורש מאיתנו, ו במובן מסוים, שלמות הארץ תלויה בשלמות האדם, או השלום שלנו פה תלוי גם בשלום בתוכנו, בין איש לרעהו. והפסוקים האלה שיקראו בבוקר בתורה, קוראים לנו כן לשים לב, כן, יותר נעים לקרוא ואהבת לרעך כמוך, ועוד נגיע לזה, כי גם זה בפרשה. זה הרבה יותר נעים וככה מתקבל ופלורליסטי. ובכל זאת אי אפשר להתעלם מהעובדה שהפרשה אומרת, יש קשר בין איך שהאדם הישראלי מתנהג לבין התגובה של הארץ. יש איזו זיקה בין התגובה, גם, לא רק תגובה, אלא גם תנובה בין המצב הכלכלי. גם ההפטרות, אגב, לפרשות האלה, עוסקות בחטא ועונש, ושוב, המגלות שאנחנו בעצם גולים מהארץ. והדימוי הוא דימוי מאוד לא, לא נעים. זה דימוי שהתורה בוחרת, כן? לא אנחנו בחרנו אותו. הדימוי הוא דימוי שהארץ עלולה חס וחלילה להקיא אותנו. איזה ביטוי זה? ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התואבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם, אומרת לנו התורה, כי את כל התואבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותתמע הארץ, ופה מגיעה בעצם המין משוואה כזאת של היתנו יקבלו, ולא תקי הארץ אתכם, פשוט הארץ, שוב, סליחה על הדימוי, אבל לא מזמן אחד מילדינו, שקיבלתי את אישורו לספר את הסיפור הזה, היה במסיבת יום הולדת של חבר, ואכל זה לא שאין לנו ג'אנק בבית, יש ג'אנק פוד, אבל מרשמלו אין. לא יודעת, מרשמלו לא כל כך נכנס. והילד כמעט בפעם הראשונה בחייו ראה שקית של מרשמלו. ראה וחיסל. הוא חיסל שקית מרשמלו שלמה, בבת אחת. האימא של החבר לא ראתה, ככה ועדת החקירה העלתה. ובעצם הוא חזר עם כאב בטן, וכשניסינו לשחזר, הוא בעצם אמר, אני אכלתי שקית שלמה של מרשמלו, זה בא לידי ביטוי, כן, כמו שארץ ישראל מגיבה אלינו, כך גם הבטן שלו הגיבה, וזה בלתי נשלט, כן, שוב, סליחה על הכניסה למחוזות כאלה, זה בלתי נשלט, אתה פשוט, אם אתה מכניס דברים לא טובים לגוף, ככה הגוף מגיב, אז אם אנחנו מתנהגים לא נכון, לא מוסרי, לא אתי, על כל מה שעוד מעט נראה, בעצם מה הפרשה דורשת מאיתנו, התורה לא מתביישת להגיד באמת דברים כל כך חריפים. הרב שמשון רפאל הירש, שבאמת הפרשנות שלו לפרשה הזאת היא באמת מפעימה, אומר שזה נכון ביחס לכל האנושות וכדור הארץ. איך שהאנושות התנהג לכדור הארץ, כן? היום אם אנחנו ירוקים ואנשי חוץ סביבה, אנחנו ודאי גם מאמינים ביחס שניתן לכדור ונקבל ממנו בחזרה, וזה די ברור היום. אבל אומר הרש"ר הירש, זה בעצם נכון בין כלל האנושות לבין כלל הגלובוס, אבל ארץ ישראל, כך הוא טוען, היא סוג של ססמוגרף למצב של האנושות. כן? ממש מאז אברהם אבינו, היא לא סובלת השחתה מסדום. היא לא מסוגלת, והיא, הפריחה שלה תלויה בעצם בפריחה המוסרית, המתוקנת של יושביה. לא פוליטיקלי קורקט, אמרתי, אבל חלק מהברית או מה-DNA של המקום הזה ושל הזכות לחיות בו, זכות שהיא גם חובה מאוד מאוד גדולה. ואני יכולה לעמוד פה ולדבר ולדבר, לא נעים וכן נעים. בוא נסתכל על ההיסטוריה שלנו. כשפישלנו, עפנו מפה. שלא לומר, הקיעו אותנו פה כבר פעמיים. בסיבות טרגיות, כל פעם בגלל סיבה אחרת לחורבן, אבל החוקיות של המקום הזה מראה את התביעה הגדולה, את הדרישה הגדולה הזו. והנקודה השנייה, והיא גם היא לא כל כך פוליטיקלי קורקט לדבר עליה, נושא לא כל כך פופולרי, מילה שלא כל כך אומרים, זה קדושה. הפרשה נקראת קדושים, וידבר השם אל משה לאמור, כן, נקודותיים. דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם נקודותיים, ופה רק מגיע שם הפרשה, קדושים. קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם אלוקיכם. קדושים תהיו זה דרישה, אנחנו יכולים להגיד, טוב, יש מקום קדוש, בית המקדש, יש יום קדוש, שבת קודש, יש קשר קדוש, כן, חופה וקידושין. הפרשה עוסקת הרבה מאוד בקדושת הבית היהודי. אבל קדושים תהיו, זה כל תחומי החיים. נראה בהמשך איך זה מתפרס על כל תחומי החיים. ושוב, בחברה מודרנית, בחברה ליברלית, לצד הברכה הגדולה שיש בחיים, כן, בחברה כזאת, במדד העושר, ברור לכם איפה נמצאות מדינות לא דמוקרטיות, בלי חופש ביטוי, ודאי שזאת ברכה אדירה. אבל ככל שהחברה באמת יותר מודרנית, פוסט-מודרנית, ליברלית, זה הופך להיות מקובל שבעצם אני לא יכול להתערב לך בחיים הפרטיים. זה מצוין, אבל אתה מפסיק גם להתערב לעצמך בחיים הפרטיים. כלומר, זה שהחברה לא שמה לך סייגים, העיקר שלא תפגע באף אחד, כל עוד לא פגעת במישהו אחר, הכל בסדר. אבל איפה אתה שם לעצמך סייגים? חוץ מלא לפגוע באחר. איפה אתה בעצם מגביל את עצמך, מקדש את עצמך, ובעצם הפרשה מכניסה לנו מושגים שהם קצת זרים למערכת החשיבה המודרנית שלנו. היא אומרת מילים כמו תועבה או כמו תומעה, זה מילים, לא, ומצד שני מילים כמו קדושה, זה מילים שככה בעצם אומרות לנו שכל מעשה מותיר חותם במציאות. דיברנו על זה הרבה בשבוע שעבר, על הדיבור, דיבור משאיר רושם במציאות, אבל כל מצווה מביאה רוח טובה לעולם, כל עבירה עושה להפך, וזה מערכת חמקמקה, כי שוב לא רואים קדושה. אי אפשר לראות קדושה, ואני חושבת שהרב נבנצל בפסקה יפהפייה בספר שלו, שיחות על הפרשה, ספר שערך הרב, הסופר יוסף אליהו, נותן לנו איזו תובנה ככה על, על, על ההתבוננות של הפרשה, על המציאות ועל, ועל החיים שלנו, ותראו איזו פסקה יפה, היא נמצאת גם אצלכם בדפי המקורות. והוא אומר, בעצם מה כל הפרשה באה ללמד אותנו, כן? קדושה וקדושים תהיו והתקדישתם, והייתם קדושים, כל הזמן המילה הזאת. בהתבוננות פנימית, מתברר שכל מצוות התורה הן בעצם מאבק בין העולם הגשמי, החיצוני, הנראה, לבין העולם הרוחני, הפנימי, הנסתר. מטרת התורה לחנכנו לכך שנביט אל המשמעות הרוחנית שבכל דבר, ונעדיף אותה על הגשמיות החיצונית. וזה משפט מקסים. אין מיקרוסקופ שבו נוכל להבחין בהבדל שבין בשר כשר לבשר טרף. זה נראה שני סטייקים, מה זה משנה איך שחטו אותו? ובכל זאת, קיים ביניהם הבדל תהומי. האדם חייב להאמין שמעבר לגשמיות שבכל דבר, קיים גם מרכיב רוחני ולא הבכורה. כלומר, יש משמעות, שוב, יש רובד נוסף לרובד הגלוי, והפרשה בהרחבה עוסקת בקדושת הבית היהודי, בגבולות, באסור ומותר, זה אחד הנושאים שהיא שמה בהם קווים אדומים, ובשבוע הזה הוקם בית יהודי חדש וקדוש. הייתי בשבת האחרונה בבוקר בקידוש בבית כנסת, האמת שעברנו שם אפילו במקרה, אבל חבר קרא לנו להיכנס ואמר, כזה דבר אתם חייבים לראות, קידוש לכבוד חתונתו של רווק בן 82, חתונה ראשונה. היו שם עוד ממשתתפי השיעור, אגב, ראיתי שם כמה פרצופים מוכרים. אני רוצה לספר רגע את סיפורו בקצרה. לפני כמה חודשים קיבלתי מהוצאת ידיעות ספרים את הספר המרתק הזה, שנקרא עלייתן ושקיעתן של ציוויליזציות, לקחים לעם היהודי, הקדמה מאת שמעון פרס, והמחבר הוא הפרופסור שלום ולד, מהמכון למדיניות העם היהודי, הנה יש פה עוד תמונה שלו, וזה ספר שלא הספקתי לקרוא את כולו, כן, זה, יש לי 5 ילדים, אבל מאוד, מאוד עניין אותי ודפדפתי, וכרגיל אנחנו בדור מה שנקרא too long didn't read, או בעברית זה עמלק, ארוך מדי לא קראתי, אז ניסיתי לעמלק לעצמי את הספר, לקצר אותו, ודפדפתי והלעלתי, וראיתי בו דברים מאוד מעניינים, המחבר נולד באיטליה, ואחר כך גדל בשוויץ, הוא עוד זוכר את מוסוליני מילדותו, ומטוסים שיצאו להפגיז את הנאצים, איבד חלק גדול ויקר של משפחתו בשואה, וחוקר בעצם את העם היהודי, מתוך שאלה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו מסתכלים על כל העולם, ציוויליזציות עולות ונופלות. ראינו אומות בתולדותינו, מנסות גם להשמיד אותנו, עולות ויורדות. מי האמין שננצח את כל אותן אימפריות, והם יהיו היום חלק מספרי ההיסטוריה? איך חלילה זה לא יקרה לנו? והוא אומר שמגיל מאוד צעיר, הוא מספר פה, זה מטריד אותו, כי כבר ב-1946, כילד קטן בשוויץ, הוא שמע בחדשות על דברים שעושה פה בגין בתקופה של המאבק בבריטים, והוא הביע את רצונו לעלות לפלסטינה, ואומר לו שכן שוויצרי, זה אחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלו, אומר לו שכן שוויצרי שהמדינה הזאת סטינק, מסריחה, אל תעלה לשם, כי לזה אין סיכוי, הם לא ישרדו, הם ייקשלו. ובעצם אומר לעצמו, הנבואה הזאת של אותו שכן שוויצרי, היא נבואה בת אלפי שנים. כי הנבואות תמיד אמרו שעם ישראל אוטוטו גומר, זה אוטוטו נגמר. הוא כותב שהשכן השוויצרי בסך הכל ממשיך מורשת מפוארת, כי האזכור הכי מקודם הזה, הכי מוקדם של ישראל ישרוד, ישראל לא ישרוד, ישראל יקרוס, הוא בעצם גם האזכור הראשון של ישראל מחוץ לתורה. מחוץ לתורה, מי שקצת מכיר ארכיאולוגיה והיסטוריה, בפעם הראשונה שישראל מוזכרת, זה במצבה המרתקת הזו, שנקראת מצבת ישראל בקרב החוקרים, היא מתוארכת ל-1200 לפני הספירה, וכתב עליה פרעו, שהוא בן של רעמסס השני, הוא חוגג איזה ניצחון שלו, והוא כותב, מי שבקי בשפה הזאת יכול אולי לתרגם לנו, אבל הוא כותב, ישראל הוא שם, מלשון שממה, מלשון כלום, אין זרע לו, ישראל, גמרנו עם ישראל, פיניטו. ככה הוא כותב וחורט פה 1200 שנים לפני הספירה, זאת הפעם הראשונה שישראל מוזכרת מחוץ לתורה כיאללה, גמרנו איתה. אז אותו שכן שוויצרי הוא אומר, ממשיך מסורת עתיקת יומין שאומרת, היהדות פסה, ישראל פסה, הם לא רלוונטיים, הם לא ישרדו גם את החורבן הזה, הם לא ישרדו את האתגר הזה, הם לא ישרדו את המהפכה העולמית הזאת, אז איך הם שרדו, שואל, ואיך הם ישרדו הלאה. והספר הזה עוסק בעשרות היסטוריונים לאורך השנים ומנסה להסיק מסקנות, אני אקצר אותו גם לכם, בסוף הוא מביא 4 מסקנות איך העם היהודי ימשיך לשרוד ולא חלילה ישקע, ומסקנה מספר 1, וזה אולי ישמח אתכם כי אתם ממש בעיצומה של המסקנה, של היישום של המסקנה, המסקנה הראשונה לפני הכל זה חוסן הזהות היהודית, והמחויבות להיסטוריה ולמורשת. כלומר, אנחנו יודעים שהסכנה המרכזית של העם שלנו זה בלבול, התבוללות, שכחה ואובדן. המסקנה הראשונה זה חוסן הזהות היהודית והמחויבות להיסטוריה ולמורשת. פרופסור ולד מפרסם את הספר הזה, עולה לארץ רק לפני כמה שנים, ממש לפני כמה שנים הוא עולה לארץ, כרווק בין 70 פלוס פלוס פלוס, ובשבת בבוקר ערכו לכבודו קידוש, פה לא רחוק, בית כנסת בהמשך הרחוב, אוהל יצחק, זרקו סוכריות, בעדינות, אבל היה קידוש מקסים, ודיברתי איתו קצרות, והוא אמר לי שלדעתו, לעלות לארץ ישראל עושה אותך נורמלי, בעלייה לפה הוא נהיה נורמלי, פגש פה ברוך השם גם את רעייתו, התחתן במזל טוב, אפשר ממש לעשות כותרת, כי הוא בעצם רווק מרחבי, אפשר להגיד, זקן רווקי הביצה התחתן, אני לא יודעת, אבל אולי יש אחד יותר, אני לא יודעת, אבל אחרי כל הסיפור הזה, אמרנו, קדושת הבית היהודי, ואף פעם לא מאוחר מדי, אני רוצה לספר לכם שפרופסור ולד גם מכבד אותנו כאן הערב בנוכחותו. אנחנו מברכים אותו במזל טוב, תודה רבה. יושב איתנו פה בשורה הראשונה. תודה רבה. ועזרת לציוויליזציה היהודית לא לשקוע, להמשיך, תודה. וכשתחפשו אותו בסוף, הוא לא נראה בן 82 פשוט, ואתם לא, אין סיכוי שתחשבו שזה הוא. אז באמת, ברוך הבא ומזל טוב. אנחנו ממשיכים אל עוד נקודה, אמרנו שיש איזה חוקיות עם הארץ הזאת, של יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו. אחר כך דיברנו על מושג הקדושה החמקמק הזה. אני רוצה להמשיך אל נושא נוסף, שלישי, שהפרשה מציבה בפנינו באמת, קשה לפספס מה שנקרא. מה זה קדושה? זה איזה קרמה כזאת, זה איזה התנתקות מהעולם, זה ספרות רוחניות. קדושה אומרת לנו הפרשה, אם הכותרת היא קדושים, אז התוכן הוא קדושה. הפרשה אומרת לנו שקדושה שווה עשייה. אני אפילו הייתי אומרת, קדושה שווה המון עשייה, הרבה עשייה. עשייה בלי הרף. אתה מחפש קדושה, תחפש עשייה. יש, הייתי אומרת, ענף שלם של מניעת המצוות, של ספירת המצוות. כל התרייג, כל ה-613. אחד המפורסמים שעסק בכך הוא הרב משה חגיז, הוא ישב פה מחכמי ירושלים בסביבות 1600, הוא היה מראשי הלוחמים בתנועת השבתאות, לא היו לו ילדים, אז ודאי שאם אנחנו מציינים דברים מתורתו זה עוד יותר משמעותי. אגב, יש פה לא רחוק רחוב על שמו, והוא כתב ספר שנקרא אלה המצוות, על סדר תרי"ג מצוות. זה הודפס לראשונה באמסטרדם והפך אחר כך לפופולרי. והוא מנסה לספור כמה מצוות יש בכל פרשה ופרשה. שימו לב, רבותיי, אין לכם מושג באיזה שבת דרמטית אנחנו נמצאים. אולי מישהו שבא לשיעור הזה, יש לו ממש, הוא מכסה חלק מאוד מאוד דרמטי מהתורה, הרבה יותר מאשר בכל שבוע. כי אם בשבת אנחנו קוראים את אחרי מות וקדושים, באחרי מות יש 28 מצוות. בפרשת קדושים, 51. סך הכל, רגע, אל תעזרו לי, 51 ועוד 28, זה 79, טוב, 79 מצוות. 79 מתוך 613, מישהו יכול לחשב לנו אחוזים? בוא נגיד יותר מ10%, נכון? זה המוח שלי איכשהו עוד עובד בדברים האלה, יותר מ10%. זה מטורף, את הכל נקרא בשבת אחת. בפרופורציות זה חסר פרופורציות. כי קדושה שווה עשייה. קדושה שווה הרבה עשייה. המצוות הן לא איזה מצווה אחת בלבד. זה היה מאוד קל אולי. אם כל מה שהיה צריך לעשות ביהדות זה דבר אחד. אז למה מחלקים את זה לכל כך הרבה פריטים? אחת התשובות, וזה ציטוט מאוד מפורסם במקורותינו, מופיע במסכת מכות, אחת התשובות אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו פרסים, כמו צ'ופרים, לחלק לנו הרבה מהזכויות האלה, הרבה מהטוב הזה, בכל תחומי חיינו, שזה יקיף אותנו באופן טוטלי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הוא רוצה לזכות אותנו, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכולנו צ'אנס, אולי גם יהודי שלא מקיים הכל, מקיים חלק, קשה להיות אדם שלא מקיים כלום, אין דבר כזה אני חושבת. יש את האגדה המפורסמת על ההוא שבא לרב והשוויץ לו, כן, איזה אפיקורס, אמר לו, אני עברתי על כל הלווים, על כל מצוות האסור שבתורה, עברתי על הכל. אז הרב אומר לו, לא נכון, אם אתה מדבר איתי, סימן שעוד לא עברת על האיסור להתאבד, לאבד את עצמך לדעת, כי אתה עוד חי, אז לא עברת על הכל. אתה רואה? יש משהו שאתה מקפיד עליו עדיין במסירות נפש ושומר עליו. אין מציאות כמעט להתנתק מהקדושה, היא מפוזרת בכל כך הרבה תחומים. והרצף המדהים הזה במרכז הפרשה, רצף המצוות, בוא נגיד החברתיות או המוסריות, שכמובן מעורבבות, אתם תראו שככל שזה יותר נקרא מוסרי וסוציאליסטי, אז יותר התורה מכניסה לשם דווקא את שם השם, כדי להראות שזה מעורבב בין אדם למקום ובין אדם לחברו, אבל זה רצף שהוא באמת וואו, הוא בעצם אומר לך, קדושים תהיו, בבקשה, קדימה. ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. קודם כל תשאיר לעני בשדה. לא תגנובו ולא תחחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך, אני השם. לא תעשוק את רעיך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר, הלנת שכר, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. זה הכל ברצף, לא נגענו מה שנקרא. העתק הדבק זה רצף של פסוקים באמצע פרשת קדושים. לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך, אני השם. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני השם. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אמן, מה נגיד? זה ממש אומר לנו, קדושים תהיו, זה אומר להכניס לתוך החיים האנושיים, לשוק ולבנק ולמשפחה, עם היחסים מהחרש והעיוור, בין הבוס למעסיק, בין השופט לנידון בפניו, בין המרחל למרוחל, כל הזמן בעצם היחסים האנושיים, הריבוי הזה של המצוות מקיף אותנו. קראתי איפשהו שזה, אנחנו רגילים לביטוי קרב חייו, החלטת חייו, מאבק חייו, כי בסדר, בהוליווד זה מאוד דרמטי ואירוי, לבן אדם יש את ההחלטה האחת, אבל הפרשה אומרת לנו שקרב חיינו הוא בכל רגע ורגע. זה קרב חייך, ואחרי רגע זה קרב חייך, יש פה איזו מניפה כזאת של עשייה, החיים מלאים מלאים בקרבות, וכל היבטי החיים, בוא נגיד, הם עוסקים בכך, וכל הזמן יש לך קרבות, יש הפסדים, יש ניצחונות, אבל זה בעצם באמת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, להקיף את ישראל בקדושה, מכל הבחינות. מתוך כמובן העקרונות הרבים האלה, אנחנו לא נצליח לדבר על כולם, חשבתי לבחור שניים, שראיתי שוב שהפרשנים שמים עליהם הרבה דגש. הראשון, ואנחנו רואים פה יחסים אנושיים בפסוקים שקראנו, ואני בטוחה, אגב, יש בעל קורא, יש בן אדם שקורא בתורה המקצועי, ששולח לי בכל שבוע תיקונים, אני בטוחה שעל הרצף הזה יש לו הרבה תיקונים שיכול לחסוך ממני השבוע, כלומר, אין לי ספק שהיו פה טעויות בטעמים ובהדגשים ובהדגשות, אבל אולי זה קשור באמת ליכולת לקבל ביקורת, לקבל תוכחה, זה באמת נושא שהוא מאוד מרכזי פה. יחסים אנושיים, שאנחנו רואים בהם איזה קשר אנושי מאוד דינמי, אנשים שומעים אחד מהשני, משתנים, משנים, לא נוקמים, לא נותרים. אם מישהו שונא מישהו, הוא בא ואומר לו ומוכיח אותו, והוא צריך בהתאם להשתנות ולאהוב את הרעה. יש פה באמת מערכת יחסים הרמונית, הלוואי, כלומר מתוארת פה חברה באמת עם איזה דינמיקה מאוד מאוד יפה בתוכה של ביקורת ותוכחה וקבלה, וזה לא כל כך פשוט להיות חברה, עזבו חברה, זה מילים גדולות, להיות פרטים, להיות אנשים שקשובים לתוכחה. יש משפט מפורסם, אומר אותו הרשב, האדמו"ר החמישי בשושלת חב"ד, הרב מלובביץ' היה השביעי ואולי המפורסם מכל, אבל היו שבעה אדמו"רים, וזה הדור החמישי, הרשב. משפט מאוד מפורסם שלו קובע, אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי. עכשיו, איך אפשר למען השם לאהוב ביקורת? איך אפשר לאהוב שמישהו אומר לך שאתה לא צודק? זה, אני נוהגת להגיד את זה הרבה, כי אני שואלת עצמי, מה הטעם בוויכוחים, בפאנלים כאלה, שאחד צועק על השני? יש לך שימון ריקלין, יריב אופנהיימר, מירי רגב, חנין זועבי, כל מיני כזה, שמאל, ימין, דתי, חילוני, והם צורכים אחד על השני, וכאילו כל אחד אומר את דעתו, קוראים לזה דיון, ואתה שואל את עצמך, אי פעם, אם נאמר שמה המשפט, אי פעם, באלפי הדיונים האלה שמתקיימים בכל שנה, בכל האולפנים, אם מישהו אמר פעם למישהו, וואלה, יש משהו בדבריך. פעם שמעתם דבר כזה? לא. אני עדיין לא, ואני באמת משתדלת לבדוק את עצמי כל הזמן בנקודה הזאת, והיא מאוד מפריעה לי. זה בעצם אומר שאנחנו לא מקשיבים אחד לשני, לא בדיוק. אני באתי להשמיע את דעתי, אני לא קשוב לתוכחה, לביקורת עליי, על המחנה שלי, על העמדות שלי. רובנו, בוא נודה, מעדיפים להדוף ביקורת. יש לנו אלף תירוצים ומנגנונים מתוחכמים למה מי שאומר לי את זה לא צודק, זה קשור אליי, זה קשור אליו, למזג האוויר, לסיטואציה, לטיימינג. יש לי דרכים להדוף ביקורת, זה מנגנון מאוד מתוחכם בתוכנו, לא סתם התורה מתעקשת על זה שנדע להקשיב אחד לשני. כבר בימיהם של חז"ל, לפני 2000 שנה, הם כותבים במקורותינו ציטוטים, ציטוטים שמבחינה פסיכולוגית הם ממש עמוקים. אומרים לנו שם החכמים שלנו, תמהני, כן, ככה, אני תמה, אני תוהה, אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. האם מישהו בדור הזה יודע להגיד לשני ביקורת בצורה שתתקבל? זה לא פשוט. איך אני אומר ביקורת בלי להעליב? איך אני לא פוסל את האדם, אלא רק את מה שרע בו, אבל כן מעצים את מה שטוב בו? ואז עונה חכם אחר ואומר, אתה אמרת תמהני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. והשני עונה לו, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע לקבל תוכחה. כלומר, שני הצדדים לא יודעים, אלה לא יודעים להוכיח, אלה לא יודעים לקבל תוכחה. עד מי זה הדור הזה? לדעתי זה עדיין גם על הדור שלנו. כלומר, מנגנון שבו אפשר להגיד משהו לשני ביחסים הבין-אנושיים, בלי להתקטנן ובלי ככה לנקום אחד בשני. ואתה רואה את זה, יצא לי בחיים שלי לחפוף הרבה כתבים צעירים לכל מיני תפקידים, כל מיני מערכות, שמו אותי ככה בתור איזה חופפת. ואתה ממש רואה אצל אנשים, אני יכולה להגיד שהרוב לא מקבלים, הרוב לא מקבלים תוכחה. אני יכולה לציין אפילו לטובה כאלה שאני זוכרת שהערתי וקיבלו את הביקורת. אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי. רובנו אלף פעמים, אלף מחסומים, כדי לא לקבל את הביקורת ולהמשיך לחשוב שאני זה שצודק. והשבוע ראיתי טקסט מדהים פסיכולוגית על הנקודה הזאת. טקסט בספר מסילת ישרים, ספר מוסר מפורסם שכתב הרמח"ל, והוא כותב, וכל הספר הוא עצות נפלאות לאדם, איך לתקן את עצמו יותר ויותר, לא זכיתי לקרוא את כל הספר, אבל הפסקה הזאת מדברת על הרצון שלנו אפילו להקיף את עצמנו בבני אדם חנפנים, הוא קורא לזה חנפים, בני אדם חנפים, כדי שבעצם יהיה לנו מין סביבה כזאת נורא מרופדת ונחמדה, שכל כולה עושה לנו לייקים ולייקים, ולא אומרת לנו את האמת בעצם. ובלשון היפהפייה של הרמח"ל, זה הולך כך. מעניין שהוא כבר משתמש במילה שרים. אני רואה את זה הרבה מאוד פעמים במערכת הפוליטית, עוזרים של שרים, חברי כנסת, שמקיפים אותם, ובעצם נבחר הציבור מוקף ביסמנים, מנותק לחלוטין מרחשי הלב של הציבור, ובטוח שהוא במצב X, שהוא באמת באמת במצב הרבה פחות. רוב השרים, כן, כותב לנו הרמח"ל כבר בימיו, רוב השרים והמלכים, או כל בעלי היכולת, יהיו באיזו מדרגה שיהיו, נכשלים הם ונשחטים בעבור חנופת משרתיהם. כלומר, מקיפים את עצמם באמרנו, יסמנים. על כן, מי שעיניו בראשו יותר, מי שרוצה להיות במצב יותר טוב מהם, ייזהר ויעיין במעשי מי שרוצה לקנותו לו, לחבר או לייעץ או לפקיד על ביתו. אתה מראיין על אדם בראיון עבודה? תבדוק אם הוא בן אדם שיעיז להגיד לך ביקורת. אתה מראיין, אתה מחפש חבר, ידיד? אל תבחר דווקא את זה שמחניף ומחניף לך. יותר ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו. כי המאכל והמשתה, המשקה, משתה, יוכל להזיק לגופו בלבד. אתה בודק מה אתה אוכל, או מה אתה שותה, שזה לא רעל, שזה לא מקולקל, שלא פג תוקף, זה יזיק רק לגוף שלך. והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומעודו וכל כבודו. ואין טוב לאדם, אלא שיבקש לו חברים תמימים. תמימים זה לא טמבלים, הפוך, שהם הולכים ישר. שיעירו עיניו במה שהוא עיוור בו. כל אחד עיוור במשהו. האם אני מוצא לעצמי חברה שמתקנת אותי ומעלה אותי? ויוכיחוהו באהבתם. שוב, הוכח, תוכיח את עמיתך, מתוך הפרשה. אנשים שיוכיחו באהבה ונמצאו מצילים אותו מכל רע. כי מה שאין האדם יכול לראות, לפי שאינו רואה חובה לעצמו, הם יראו ויבינו ויזהירוהו ונשמר. פסקה, אני חושבת, מקסימה, נכונה לכל אדם, כל גיל, כל מגזר, כל מגדר, במי אתה מקיף את עצמך, וכמה זה קשה, באמת, נו, אחרי כל זה, מי רוצה לקבל ביקורת? יופי, ישבנו פה ואמרנו לעצמנו כמה טוב לקבל ביקורת. ובעודי מתעסקת, רואה את הטקסט הזה של הרמח"ל ומקלידה אותו, מגיע אליי מייל השבוע, מייל מדוד תחובר, הוא אחד המפיקים, הוא מרמת גן, הוא אחד המפיקים של כנס שנתי שנקרא בכל לבבך, זה כנס שמתקיים כל שנה בתל אביב, בגני התערוכה, וזה כנס שהכותרת שלו, זה די מעניין, היא עבודת השם. בדרך כלל יש כנסים, תורה ומדע, תורה ואקטואליה, תורה והלכה, תורה וג'סטין ביבר, תורה וכאילו כל הזמן זה כאילו אמור להתכתב עם המציאות. והם אומרים, לא, אנחנו עושים כנס על הדבר עצמו, עבודת השם, על כמה פאנלים שמעתי על תורה וסוציאליזם וקפיטליזם, אבל אף אחד לא יושב וידבר איך אני מתכוון למילים שאני אומר בברכת המזון. לא, זה לא ראוי ליום עיון, עכשיו אנחנו ביום עיון על הבית היהודי לאן. עכשיו, הכל חשוב, אבל הם מתכוונים על הדבר עצמו, על היחס של בן אדם לחברו, בן אדם למקום. עבודת השם זה הכותרת של כנס בכל לבבך, שמתקיים כבר שנה שישית. בקיצור, דיברתי שם פעמיים, גם לפני שנתיים וגם לפני שנה, וסגרו איתי ביומן לבוא ולתת שם הרצאה גם השנה, ודוד פונה אליי מטעם הכנס וכותב לי מייל, לקראת ההרצאה השנה אני רוצה להעביר לך משובים מהכנס הקודם, אוקיי? בשמחה, למה לא לראות קצת משובים מהכנס הקודם? ואז נוחת במייל שלי המסמך פרק, הבא, שהוא בעצם טקסטים שאנשים כתבו בסוף השיעור, אנשים כתבו לעצמם, כתבו גם נתנו ציונים, נקודות, אבל בעיקר כתבו בכתב יד, מה דעתם על השיעור שניתן. ודוד שולח לי את זה, וזה הולך ככה. סיוון רב מאיר בא להקריא לנו את מה שהיא כבר כתבה בפייסבוק שלה. לדעתי הייתה קצת מפוזרת בדבריה. היא הייתה מאוד מאוד לא ממוקדת, דווקא בשנה שעברה היה מעולה, מה קרה? סיוון הייתה פחות רלוונטית ליום המדהים הזה, פחות ברור ופחות מעורר. חמישית, הגעתי עם הרבה ציפיות, בשנה שעברה הייתה הרצאה טובה, התאכזבתי מאוד, היא קפצה מנושא לנושא, בעצם עשתה מסע בין שלושה נושאים שהיא חשבה לדבר עליהם, ובסוף אמרה שהיא חושבת ששלושתם חשובים, אז היא לא החליטה על מה. יצאתי בתחושה של חוסר התארגנות. שישית, לא הצלחתי לעקוב, חוסר עניין, היה לא מעניין, אבל בעיקר לא נוגע לחיים שלי. ומשוב אחרון, מאוד נהניתי מאביתר בנאי, הרב גרוסמן, ימים המזרחי, הרב יהושע שפירה והרב יעקב אריאל. שזה בעצם אומר, מישהי שהחידה לא לדבר לשון הרע כנראה, אבל אפשר לקרוא לזה מכלל הן אתה שומע עליו, אוקיי? היא סיימה את השיעור שלי והחליטה לספר שהיא מאוד נהנתה מהרמנית ימימה ומאביתר בנאי ומכולה. עכשיו, הוא שלח לי את הדבר הזה, עכשיו אני אומרת לכם איך הייתי מגיבה בכל השנה, אין לי ספק. אין לי ספק. אני חושבת שהגבתי טיפה אחרת, ממש בגלל שהספר של הרמח"ל היה פתוח, אפילו לא הרמח"ל, קראתי את זה מתוך מישהו שמצטט אותו, מה זה מישהו? נו, חנן פורט, אבל בעלי אומר לי תמיד, לא, את אומרת כל היום חנן פורט בשיעור, ויחשבו שיש לך רק ספר אחד, תפסיקי להגיד כל הזמן חנן פורט, אז אל תגלו לו שאמרתי, אבל אני יושבת עם הספר של חנן פתוח, הטקסט של הרמח"ל מולי, על זה שאתה צריך לשמוע ביקורת וביקורת וביקורת, הנטייה הראשונית זה להדוף ביקורת על עצמך, ובאמת, אפילו כשהרמח"ל היה פתוח, הנטייה שלי הייתה באמת לא לקבל תוכחה בלב פתוח. מצד שני, אתה אמור לשמוח בזה. אגב, הם צודקים באמת. אני זוכרת את הלוז שלי באותו יום, זה לא היה שיעור מספיק טוב בכלל, והם צודקות בביקורת, אבל עדיין לא נעים לקרוא, מעליב לקרוא, מה? אתה רוצה לשמוע מישהו שמתקן אותך? מישהו שאומר עליך ביקורת? ככה? מה? זה ממש היה לי... קודם כל שיעור בעבודת השם, כן, הוא עשה לי שיעור בעבודת השם מטעם הכנס, כי זה ממש איך אתה לומד לקבל תוכחה. אז ביקשתי את רשותו, אם אפשר להקריא את כל הסיפור הזה, ולהמחיש בעצם כמה קשה לקבל את דברי הרמח"ל. אז הוא אמר לי שזה מצוין, כי היום מתחילה ההרשמה של הכנס לשנה, אז הוא אמר, זה עושה לנו אחלה פרסומת, אז תדעו שיש כנס מעולה, יש בו אחלה שיעורים, הרב גרוסמן, הבית ארבנה, אם המזרחי אין, יש שיעורים פיצוץ, תבואו. אז זה עד כאן על קבלת תוכחה מהפרשה ומהחיים. אנחנו עוברים לנקודה החמישית, והבנאלית ביותר בפרשה, כל כך בנאלית, שבאמת אתם תראו את זה ותרדמו, אוקיי? ואהבת לרעך כמוך, מה היא רוצה? זה כאילו הבייסיק, מצטטים את זה כל כך הרבה פעמים, אנשים אומרים לך, כן, היהדות זה ואהבת לרעך כמוך. אם היה אחוזים, באמת רק על הביטוי הזה, תחשבו, זה ממש ביטוי כל כך מפורסם שהוא הופך, זאת הסכנה בביטויים מפורסמים, שהוא הופך לשחוק, ושלא מסתכלים בכלל על מה הוא אומר, מרוב שהוא ככה מתנגן לנו. זה הסכנה של השגרה, גם לאמירות כל כך מהפכניות, כמו ואהבת לרעך כמוך, אותו קטע שראינו קודם, איך הוא משתבץ שם וחותם את כל השרשרת המוסרית הזאת של ההוראות הנפלאות על קדושים תהיו. אז קודם כל, אני אתמול גיליתי סקופ על ואהבת לרעך כמוך, שמאוד ככה הפתיע אותי, כי בואו נגיד דוגרי, זאת נראית דרישה קצת בלתי אפשרית, איך אני יכול לאהוב רע כמו שאני אוהב את עצמי, ומצד שני התורה לא נותנת משימות בלתי אפשריות, אז מה, איך מיישבים את הסתירה הזאת? אתמול, באמת, הרבה שנים אני חושבת על המילים האלה, וכל מיני פירושים לאורך השנים, ככה שאפילו שלימדתי, אבל לא לגמרי, התיישבו לי על הלב, לא מצאתי איזה פתרון, ואתמול מצאתי קטע שממש הרגיע אותי, מאוד מאוד יפה, שקצת מוריד את המתח, מוריד את האומץ מהכתפיים, ואומר לנו, תקשיבו, המטרה היא לא לאהוב את כל העולם כמו שאתה אוהב את עצמך, הדיוק פה הוא קצת אחר, וזה עושה את זה הרבה יותר אנושי, והרבה יותר אפשרי עבור כולנו. ובכן, לפי הפירוש הזה, הוא מופיע בכמה מקומות, חזקוני ועוד כל מיני פרשנים, עוד מעט נראה אחד מהם, הכוונה היא כזאת, לא כתוב, ואהבת את רעך כמוך. אם היה כתוב, ואהבת את רעך כמוך, אז היינו בבעיה. כי אז המטרה היא באמת לאהוב כל אחד, באהבה. אני אמורה למלא את הלב שלי באהבה לכל אחד באותה מידה, בלתי אפשרי. אבל לא כתוב ואהבת את רעך, כתוב ואהבת לרעך. ל זה רק ברמת העשייה, זה ברמה הפרקטית של המעשים, לא של הלב, לא של הרגשות. אומר, למשל, לפני 800 שנה, יושב רבי יוסף בחור שור, יושב בצרפת, ואומר, ואהבת לרעך כמוך, משמע לעשות לו כמוך, כמו שאתה רוצה שיעשה הוא לך. כלומר, תאהב את הרע שלך, תעשה לו דברים שאתה חושב שהיית רוצה שהוא יעשה לך. התרגום של זה זה בעצם מה ששנו עליך לא תעשה לחבריך. זה הגרשה, גרסה הנגטיבית של האמירה הפוזיטיבית, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, אני חוזרת, המטרה היא לתת יחס ממשי, חביב, נחמד, אם הוא בצרה, תחשוב מה היית רוצה שיעשו לך. אם צריך לעזור לו, איך היית רוצה שהוא יעזור לך. זה עדיין מאתגר, זה לא כזה פשוט, אבל זה כבר יותר קרוב אלינו, זה יותר נורמלי. אני פרסמתי הבוקר את הרעיון הזה, במסגרת, בפייסבוק, בטוויטר, יש לנו גם מפעל כזה שנקרא וואטסאפ היומי, כתבתי את הרעיון הזה והפצתי אותו במסגרת הרעיון היומי שאני מוציאה כל בוקר סביב הפרשה, זה הכל ככה תוך כדי ההכנות של השיעור, פרסמתי את הרעיון והרגשתי ממש הקלה מסוימת, לא שכל החיים ישבתי וחשבתי, כן, איך לקיים ואהבת לרעך כמוך, אבל בכל זאת זה נותן לך איזה משמעות טיפה יותר אנושית למשימה הזאת, והרבה יותר באמת יותר סביר ויותר קל לכולנו עם מטלה כזאת, רק להתנהג לשני באופן שאני לא צריכה למלא את ליבי באהבה כלפיו, להתנהג אליו באופן סביר ואנושי, כמו שהייתי רוצה שהוא יתנהג אליי. עד כאן הכל יפה. אבל אז התחיל גל ביקורת עוצמתי מאוד לאורך היום כולו, של הרבה אנשים שאמרו, זה מינימליסטי מדי, זה לא רציני, זה לא לעניין. וזה כאילו מאוד מאוד מוריד את הציווי המדהים הזה, בעצם לרמה של חוקי שקט בספרייה, עונה לא לעשן באוטובוס, חוקים מאוד אזרחיים והרבה יותר פשוטים, שרק לא להפריע אחד לשני. המבקרת הראשונה של הרעיון הייתה חמותי היקרה. חמותי היקרה נמצאת באומן, והיא וחמי נסו לאומן, והיא כתבה לי שליד הציון, ליד קברו של רבי נחמן מברסלב, קראתי את החלק היומי, היא מנויה עליו, וזה מעניין, אבל אני מסתכלת הפוך לגמרי. אני חושבת שצריך לצאת דגש דווקא על המילה ואהבת, בחלק הרגשי. חמותי מנחת הורים, והיא מטפלת, ואישה חכמה, ואומרת לי, קודם כל הדגש צריך להיות על ואהבת. אנחנו מלאי ביקורת וחוסר סביות רצון מעצמנו. האם אתה מחובר פנימה? אתה אוהב את עצמך? אתה בטוח שאתה אוהב את עצמך? אתה מוצא בך נקודות של אור, נקודות של טוב, כן? זה נכתב באומן הבוקר, ככה. אתה מוצא בעצמך מקום שהוא לא מיואש, שהוא לא עצוב, שהוא לא שיפוטי, או שאתה חושב שאתה חסר סיכוי. תמצא את האהבה הפנימית בתוכך, ואז יש הרבה סיכוי שבאמת תאהב את ריחה, לא רק לריחה, אלא באמת באמת תאהב את הריח. אדם צריך להתמקד באור של עצמו, ומיד הוא יראה גם את החיובי בזולת. אז חמותי היקרה אומרת, יש סיכוי לאהבה, יש סיכוי באמת, לא בדרישה המינימליסטית שאת נתת, אלא באופן יותר, אבל האדם צריך לאהוב את עצמו, זה צריך לנבוע ממנו, תאהב את עצמך, פתאום תגלה שפע של אהבה פורץ החוצה, והדגש צריך להיות על זה. לצערנו, לא כולם אוהבים את עצמם, כן? יש אנשים שפוגעים בעצמם, הורסים את חייהם, שונאים את עצמם, עד כדי, כן? הרג עצמי. אנחנו לא בדיוק בדור שבו כולם עפים על עצמם ואוהבים את עצמם, וזה דגש אחד לאיך אתה כן יכול לאהוב את כולם, להתחיל לאהוב את עצמך. אבל זאת חמותי, והיא עוד הייתה נחמדה. כי אז התחיל רצף של חבדניקים יקרים, שממש מחו בזה אחר זה, ואמרו שבשיעור הזה אנחנו מצטטים את הרבי, מצטטים את ספר התניה, ולא יכול להיות להקטין ככה את הדרישה הגדולה של אהבת ישראל, העיקרון הגדול הזה של החסידות, אהבת ישראל. זה לא רק לא לעשות לשני מה שלא נעים לך. אחד המוחים, כן, היקרים, הוא הרב מנדי קרומבי, הוא אח של ברלה שפה הוא מיוזמי השיעור. הרב קרומבי הוא שליח חבד בגבעתיים. והוא כתב לי, קראתי מה כתבת בוקר על מצוות אהבת ישראל, אדמור הזקן בתניה לא מקבל את ההסבר הזה, והוא מסביר איך כן צריך ואפשר להגיע לאהבה רגשית כלפי כל יהודי, כן? הוא לא מתייאש. אם את מעוניינת, אני בדיוק מכין שיעור שלם על הנושא הזה. אז הוא שלח לי איזה 20-30 עמודים מתוך שיעור רציני שהוא מוסר כל שבוע, גם בבית כנסת שלו וגם בבית חב"ד בגבעתיים וגם בבסיס צה"ל שם בשדה דוב. אז השיעור הזה עוד לא נמסר, אבל הוא כבר הדליף לי את המבנה, וזה באמת שיעור ארוך ומרתק על אהבת ישראל, שבבסיס שלו מסביר איך אנחנו מגיעים כן לאהבת הזולת, מה מפריע לנו בעצם, האינטרסים שלנו. התאוות, הכסף, התועלת, הכבוד, הזולת זה זולת, אני זה אני, ויש כאילו איזה חומה בינינו. ורוב השיעור שלו מבוסס על פסקה מאוד מאוד יסודית בספר התניה, שבאמת אם קוראים אותה, אז ההסבר הקודם קצת מתגמד ככה וקצת מחביר. בספר התניה, ספר היסוד של חסידות חב"ד, פרק למד ב', פרק לב, ולא סתם פרק לב בתניה מדבר כל כך על אהבת ישראל ועל הלב, הרי בתניה כל פסיק הוא אג'נדה, אז פרק לב בתניה מדבר שוב על הלב שלנו גם, על הלב של התורה, על ואהבת לרעך כמוך, והוא אומר דבר יפה, קצת קיצרתי טיפונת, אבל הוא אומר ככה, והרב קרומבי אומר, בעצם זה הבסיס של הכל, ואת זה הוא ינסה ללמד בשיעור שלו, מי שרוצה להעמיק יכול לנסוע לגבעתיים, כי זה באמת הרבה יותר רחב ממה שנגיד עכשיו. אבל עדיין אומר לנו התניה לא להתייאש, מבאמת לאהוב, למלא את הלב באהבה כלפי הזולת. הרי זו דרך ישרה וקלה, אומר לנו התניה, לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל, למגדול ועד קטן. איך? הוא בעצם אומר, תגביע את המשמעות של הנשמה, ותזיז הצידה את המשמעות של הגוף. כי הגופים הם נפרדים, אבל הנשמה היא בעצם קשורה לשורש הנשמות, למקור הנשמות, בנשמות באמת כולנו מאוחדים. והוא כותב כך, כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו, והנפש והרוח, לעומת זאת, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. כלומר, יושבות פה בעצם חתיכות שונות שהן מאותה נשמה. אני רואה פה מולי מאות חתיכות שונות פיזית, אבל בשורש כולנו חלק מאותה הנשמה אחת גדולה. ולכן בעצם, אם אתה מתייחס לגוף כעיקר, הפסדת. אבל אם מתייחסת לנשמה כעיקר, אז אתה יכול להגיע ל"ואהבת לך כמוך", כי יש לכם את אותה נשמה. ולכן, ממשיך התניה, העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה-מעלה. הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר מרומם, אבל כולנו חלק מרקמה אנושית אחת בעצם, ויש פה איזה מהות כוללת, קשה להבין, קשה להסביר, אבל אני באמת לא רציתי להשאיר את זה רק ברובד של לא לעצבן את השני, אלא לפחות גם אם אנחנו לא מסוגלים ליישם, ושוב, אפילו לא לגמרי מסוגלים להבין ולהפנים, כן למחות בשמם של אלה שבאמת דרשו ממני בצדק היום, להגיד שבאהבת לך כמוך, זה מצווה שקוראת לנו לא להתייאש מהאפשרות, גם לקיים אותה והלוואי. השבוע שמעתי סיפור, ובו ככה נתקרב לסיום, על ואהבת לרעך כמוך, על ערבות הדדית, כן? בפרשנות החסידית, ודאי אם אתה אוהב את הרע, אתה דואג לו, והדרך הכי טובה לדאוג לו, זה לדאוג לו שיהיה הוא עצמו, שיהיה מחובר לשורש שלו, למקור שלו, למורשת שלו. והשבוע בחידון התנך, כל כך אפו מהזוכה היקר, סגיב לוגסי, שמגיע מתיכון לא דתי אחרי 30 שנה, כל כך התלהבו ממנו שלא שמו לב לנאום מדהים, שנתן יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, כשהוא התבקש לברך בתחילת החידון, ואני חושבת שזה נאום שהוא אג'נדה והוא תפיסת עולם, והוא ואהבת לרעך כמוך, מתוך דאגה לזולת ודאגה למצב הרוחני של הזולת ולאיך שהוא נראה. אז יולי אדלשטיין, שהוא יו"ר הכנסת, התחיל ואמר שטוב, נושא החידון הוא ירושלים, כמובן, לכל אחד יש ירושלים שלו. אני רוצה לספר לכם על ירושלים שלי, על המפגש הראשון שלי עם ירושלים. זה קרה לפני בערך 30 שנה. למי שלא יודע, יולי אדלשטיין שוחרר מהכלא הרוסי בהי באייר תשמ"ז. הוא יצא מהכלא ושאל את אשתו, טניה, זכרונה לברכה, מה התאריך היום? היא אמרה לו, היי, באייר, והוא פרץ בבכי, הוא לא האמין שאחרי כל זה, זה התאריך בו הוא יוצא. אבל זה לקח עוד קצת זמן להגיע לארץ, חודש וחצי, ביקש מיד לעלות, וביקש מראש שיקחו אותו ואת אשתו ואת הבת שהייתה איתם ישר לכותל. כלומר, נוחתים בנתב"ג, קבלת פנים, מכובדים, רבנים, ריקודים, אחרי קבלת פנים חמה, לכותל. באמת הוא אומר, נתנו לנו רכב גדול, טרנזיט של משרד הקליטה. עלינו לאוטו ואמרנו לנהג, אתה מכיר את הדרך? והוא אמר, כן. אז נסענו. בדרך התחלנו לדבר עם הנהג, מתברר, כך יולי מספר, משחזר, שהנהג בעצמו היה עולה חדש מברית המועצות 7 שנים בארץ. ומטבע הדברים השיחה מתנהלת ברוסית כל הדרך, והם הולכים ומתקרבים לירושלים. העיר הייתה יותר קטנה אז, אבל עדיין הם ראו את האורות של רמות בצד שמאל, הוא מספר, את הכניסה לעיר בצד ימין, והוא אומר, זה לא בושה, קצת התחלנו לבכות. אנחנו נכנסים בשערי העיר, בכניסה לעיר, והנהג שואל, לאן לקחת אתכם? ואנחנו אומרים, לכותל. והוא שואל, איזה קוטג'? הקהל בחידון התנך הגיב כמוכם, אבל הוא לא ידע שצריך לשמור עוד צחוקים להמשך, כי העלילה רק הולכת ומתפתחת, ויולי אדלשטיין ממשיך ומתאר. אני אומר לו, כותל, כותל, העיר העתיקה. והוא אומר, אני לא מכיר שום קוטג', אני מסיע עולים למרכזי קליטה. יש קוטג' באולפן פה בירושלים, יש להם קוטג' במבשרת ציון, תגיד לי לאן? אז יולי מנסה באנגלית, Western Wall, Western Wall, the Holy City, העיר העתיקה. והוא בשלו, אני לא יודע מה זה. אז יולי אומר לו, טוב, תשאל אנשים, יש פה אנשים. אז הנהג פותח את החלון לאט, ובמבטא רוסי כבד, ואיתי מאוד, הוא אומר, סליחה, אדני, הוא עושה כזה חיקוי של הנהג, ועד שהוא גמר את האדני שלו, הם כבר מתחלף הרמזור, כולם נסעו, אף אחד כבר לא יכול לדבר איתו. ואז יולי תופס יוזמה בעצמו, פותח את החלון וצועק, סליחה, איך מגיעים לכותל? והוא אומר, אנשים מאוד מנומסים דווקא, מאוד נחמדים, הנהג ברכב ליד אומר לי, אין בעיה, קח פה ישר על יפו, תפנה לקינג ג'ורג' ואז תרד באגרון. והוא אומר, רגע, אני שעתיים בארץ, מה זה יפו, מה זה קינג ג'ורג', מה זה אגרון, אני לא יודע כלום. הם ממשיכים ומתגלגלים, אחרי זמן קצר הם רואים את חומות העיר העתיקה, יולי אומר, אני מזהה את זה מהספרים והגלויות, ואני אומר, לדעתי אלה החומות העתיקות, אני מזהה את חומות העיר העתיקה, אני ידעתי וקראתי, יש שער יפו, שער העריות, שער הפרחים, אבל איך נכנס תכלס, איך נכנסים לעיר העתיקה, לכותל, והוא אומר, אמרו לי שאלפי אנשים יחכו לי שם, כולל ראשי המדינה, ואני עם אינסטינקטים של סובייטי. אני אומר, יזרקו אותי שוב לכלא. לא הגעתי לקבלת פנים שמחכים לי בכותל, ראשי המדינה, יזרקו אותי, אני אבלה גם את הלילה הזה בצינוק. בקיצור, מבוהלים לגמרי, הם אומרים לנהג שאיתו זה לא מתקדם, תעצור רגע, תעצור, ואני אלך ברגל. עכשיו, מה, גיבור גדול, אני מזוודה ואישה וילדה, אני לא יודע לאן ללכת. פתאום הם רואים שלושה חבר'ה מתקרבים לכיוונם, שלושה חבר'ה, ואז הוא פונה למתמודדים הנרגשים של החידון, חבר'ה בערך בגיל שלכם, חבר'ה בני 15-16, פחות או יותר. ואז הנהג עוצר את הטרנזיט, הנהג של משרד הקליטה, אדלשטיין קופץ לכביש ואומר, כותל, כותל, איפה הכותל? החבר'ה, כמו ישראלים טובים, אומרים, אין בעיה, תן לנו טרמפ, ניקח אותך עד לשם. עכשיו, מזל שזה היה טרנזיט, מוצא את עצמו אסיר ציון המשוחרר, מזוודה, ילדה, אישה, נהג רוסי, שלושה תיכוניסטים שתפסו עליו טרמפ, ואז הוא פונה למנחה, הוא אומר, אבשלום, אל תיחס עליי, אבל באותה נסיעה למדתי מילה עברית מצוינת, טרמפ. כל שתי דקות הם דחפו אחד את השני וצעקו, איזה טרמפ, איזה יופי של טרמפ, מצאנו טרמפ. אז הוא אומר, מאז יש לי את המילה הזאת, טרמפ, טרמפ. ואז אחד מהם בדחיפות דוחף את יולי ואומר לו, תגיד לי, יולי אדלשטיין כבר הגיע לכותל? פספסנו? אז הוא אומר לו, תשמע לי טוב, אין שום סיכוי שיולי אדלשטיין מגיע לכותל לפניך. בשלב הזה, הקהל, חבר השופטים, ביבי, שרה, בנט, כולם צוחקים שם, נקראים מצחוק, כולל ההורים של לוגסי, הם עוד לא יודעים לאיזה אלילים הם עוד יהפכו, כולם באמת גם מגלים איזה כישורי סטנדאפ די מפתיעים של יור הכנסת, אבל אז באחת, מכל המופע הזה הוא מרצין, והוא סוגר את כל הנאום הבאמת משעשע הזה, והוא אומר להם במילה אחת, חברים, זה סיפור נורא מצחיק, אבל זה אולי הסיפור הכי עצוב שאני זוכר מהקליטה שלי. אני מדבר איתכם על עולה, שעלה בשנים הכי קשות מברית המועצות, ודאי סבל מאנטישמיות, 7 שנים בארץ, עובד קשה לפרנסתו כנהג מונית, אין לו מושג מה ההבדל בין קוטג' לבין כותל. 7 שנים בארץ. ואז הוא מסיים, חברים, אתם צברתם ידע עצום בתנך. כרגע לא מעניין אותי מי יהיה חתן ומי יהיה קלה, זה מעניין את המשפחה והכיתה והתומכים שלכם. לי לא אכפת הניקוד הסופי. אתם כבר יודעים ידע עצום, ההישג שלכם הוא כבר עכשיו גדול. יש לי בקשה אחת אליכם. אני לא יודע מה כל אחד ואחת מכם יעשו בהמשך החיים, אבל תעשו לי טובה. תדאגו, פרט לעיסוקים שלכם, תדאגו לכך שמסביבכם לא יהיה יהודי אחד שלא יודע מה זה כותל. בהצלחה, בחידון. ואני חושבת, באמת מגיע לו, חושבת שזה, ואהבת לרעך כמוך, וזה אחד הנאומים החזקים ששמעתי בימי חיי, אני לא יודעת איך הוא לא תפס יותר תאוצה והדהוד. ולסיום, אחרי שדיברנו באמת על 5 עקרונות, על מצב ועל קשר למדינה הזאת, אני חושבת שבהחלט ראינו איך אנחנו יכולים עוד יותר, אולי גם לעלות במדד האושר, אבל גם לבסס פה יותר את הקיום שלנו לעתיד. בשבוע הבא, פרשת אמור והכנה ללג בעומר. תודה רבה לכם, לילה טוב. ונא לא למלא משובים על השיעור הזה. תודה רבה ולהתראות.